השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף עין ב' במציע מאתר sinai.org.il. אנחנו בשורה שלישית בעין ב' עמוד א'. גוי שהלווה או לווה מישראל כשהוא היה גוי, ואחר כך הוא התגייר. אומרת הברייתא, למרות שההלוואה נעשתה כשהוא עדיין היה גוי, ברגע שהוא יהודי, אסור לו להחזיר את הריבית ואסור לו לגבות ריבית. אלא אם כן, עוד כשהוא היה גוי, הפכו את ההלוואה מלהיות קרן פלוס ריבית, לסכום חדש, וזה בעצם הלוואה חדשה. במקום שאתה חייב לי 100 ועוד 20, אתה חייב לי הלוואה חדשה, 120, זה נקרא זקפן עליו במלווה, ואז גם אחרי הגיור מותר לגבות את זה. רבי יוסי אומר, במקרה שבו ישראל הלווה לגוי, ואז הגוי התגייר, הגוי כן ייתן את הריבית, שלא יגידו שהוא יתגייר רק בשביל להיפטר מהחיוב של הריבית. זה סוגיה ראשונה, גנו לתנו רבנן שבאמצע העמוד. מכאן ועד המשנה נראה עכשיו שתי סוגיות שעוסקות בנושא מאוד דומה. הנושא הראשון זה שטר שיש בו משהו אסור. האם אני אומר שרבנן גזרו שהאיסור הזה יהרוס את כל השטר או שלא? הנושא השני זה שטר שיש בו משהו לא אסור אלא פסול. האם הפסול הזה פוסל את כל השטר והפעם לא מגזרת רבנן אלא מן הדין או שלא? הגמרא לא מקשרת בהכרח בין שני הנושאים, פשוט מביאה אותם אחד אחרי השני. הנושא הראשון מתחיל באמצע עמוד, הנושא השני באהוא גברא, שורה שלישית ברחובות. מה שכן, יש מקרה אחד שמוזכר בשניהם שזה שטר מוקדם. אז זה הקשר בין שני הנושאים. אז הנושא הראשון זה בעצם שטר עם ריבית. שטר עם ריבית ודאי אסור. האם השטר לגמרי פסול, או שאפשר להשתמש בשטר בשביל מה שקשר בו, כלומר בשביל הקרן? זה מחלוקת הנעים. חכמים אומרים שהשטר עצמו קשר ואפשר לגבות איתו את הקרן אפילו ממשועבדים. רבי מאיר אומר שכל השטר פסול, אי אפשר לגבות איתו משועבדים. יש מחלוקת ראשונים עד כמה הוא פסול, האם רק אי אפשר לגבות איתו משועבדים אבל הוא עדיין מהווה ראייה על החוב, או שאפילו זה לא, או שאפילו כל החוב לגמרי בטל אפילו אם הלווה מודה שהוא חייב. בכל אופן רבי מאיר אומר שהשטר פסול. עכשיו רבי מאיר שאומר שפסול זה לא מן הדין אלא קונסים את החלק של היתר משום החלק של האיסור. עכשיו הגמרא מביאה משנה שלכאורה משמע כמו רבי מאיר. במשנה כתוב ששטר המוקדם פסול לגמרי. מה זה שטר המוקדם? אני הלוויתי לך בראש חודש ניסן, אבל כתבנו בשטר ראש חודש אדר. מה שזה יעשה זה שאני אוכל לגבות מנכסים משועבדים שאתה מכרת בין ראש חודש אדר לראש חודש ניסן. וזה יהיה שלא כדין, כי רק הנכסים שמכרת אחרי ניסן השתעבדו אליי ולא לפני. עכשיו המשנה אומרת שזה פסול לגמרי. לכאורה היה אפשר לומר, זה לא פסול, רק אי אפשר לגבות עם זה נכסים שנמכרו לפני ניסן. אלא מה רואים? שפוסלים את כל השטר בגלל החלק האסור שבו. אז ככה ריש לקיש באמת אומר שהמשנה הזאת היא כמו רבי מאיר. רבי יוחנן אומר שלא, לזה גם חכמים יכולים להסכים. חכמים לא אומרים שפוסלים את היתר משום האיסור, אבל הם לא רוצים שתעבור על האיסור. אצלנו, במקרה של ריבית, אין חשש תעבור על ריבית, כי כל בית נראה שזה ריבית, ואף אחד לא ייתן למלווה לגבות את הריבית. אבל במקרה של שטר מוקדם, אם לא נפסול את כל השטר, אז הוא פשוט ישתמש בזה בשביל לטרוף נכסים משועבדים שנמכרו לפני ניסן, אז חייבים לפסול את כל השטר. למה אפשר פשוט לכתוב על השטר בחותמת של בית דין שהשטר הזה באמת הוא רק מניסן? זה המפרשים דנים. אז זה הסוגיה הראשונה, שטר שיש בו איסור, מחלוקת תנאים, האם פוסלים את כל השטר או שלא. ועכשיו הסוגיה השנייה, שטר שיש בו פסול, האם פוסלים את כל השטר או לא. הסוגיה מתחילה בסיפור על ההוא גברה. נניח שאתה היית חייב לי 1,000 שקל, ובתמורה לזה, אני ישבתי לך בשדה כמשכון, בצורה שמותר, כמו שכבר למדנו לפני כמה דפים, מתי משכון מותר, ועברו 3 שנים. ואז אני הייתי תחמן, באתי לך ואמרתי, תקשיב, או שאתה מוכר לי את השדה, ואני אשלם לך על זה, או שאני אגנוב לך אותה. איך אני אגנוב לך אותה? הרי אני ישבתי פה בשדה 3 שנים, אני אגיד להם שהשדה שלי, אתה לא מכרת 3 שנים, יש לי חזקת ג' שנים, ולך תוכיח שלא מכרת לי את השדה. עכשיו אתה לא יצאת פרייר, אמרת לי, בסדר, אני אמכור לך. באותו ערב מהר נתת את השדה מתנה לבן שלך, והחתמת על זה עדים, למחרת כתבת לי שטר ומכרת לי את השדה. אולי אפילו עוד באותו יום באת לביתין ואמרת להם שאני יושב לך בשדה. אני באתי לביתין והבאתי את השטר מחירה, מכרת לי. עכשיו, אם הייתי רק אומר, יש לי חזקת ג' שנים, הייתי מנצח. ולא ידעתי שמחרת כבר לבן שלך. אתה פתאום שלפת את השטר המתנה לבן שלך, וניצחת. כי מחרת לי משהו שכבר לא היה שלך. אז השטר מחר הזה בעצם לא עשה כלום, כי מחרת משהו שהוא לא שלך. אבל בשטר מחירה יש עוד משהו. מעבר לזה שהוא מעיד על המחירה, לפעמים הוא אפילו מבצע אותה, הוא גם יוצר אחריות. בדרך כלל, אפילו אם לא כתבת, אנחנו אומרים אחריות או הוא צופר. כלומר, אתה אומר לי שאתה מוכר לי את השדה, ואם יתברר שהשדה לא שלך, אז אתה אחראי להחזיר לי את הכסף. אז השטר המכר הזה, שהוא בעצם לא מכר לי כלום, האם הוא לא עושה כלום, פסול לגמרי, או שהוא לא מכר לי את השדה, אבל הוא כן יוצר אחריות שאתה חייב להחזיר לי את הכסף, ויש לי עכשיו שטר על האחריות הזאת, ואני יכול לגבות מנכסים משועבדים. אז אם אני אומר שכל השטר פסול, ואני לא יוכל לגבות את הנכסים משועבדים, או שלפחות לעניין האחריות, השטר כשר, ואני יכול לגבות את הכסף ששילמתי על השדה חזרה, מנכסים משועבדים שלך. זה השאלה של הגמרא. אביי מנסה לענות ממשהו שרב אסי אמר, הדחייה שרבה יביא כל כך מובנת, שקצת קשה להבין את אביי, ולא נוכל לעשות את זה במסגרת הזמן שלנו, אבל נראה מה הוא אומר בלי להיכנס לעומק. הרב אסי אמר שמודה בשטר שכתבו לא צריך לקיימו. כלומר, דרך כלל אם הלווה בא ללווה ואומר אתה חייב לי ומביא שטר, הלווה יכול לטעון שזה מזויף, ואז המלווה יצטרך לקיים את השטר, כלומר להוכיח שהוא לא מזויף, כמו על ידי להביא את העדים. אבל אם הלווה מודה שהשטר לא מזויף, רק הוא אומר פרעתי, אז המלווה לא צריך לקיים את השטר. הלווה לא יכול לטעון פרעתי כי שטרך בידי מה הבאי, עובדה שהשטר עדיין אצל המלווה, והוא יכול לגבות. עכשיו אומר אביי, הרי השטר הזה הוא לא מקוים, ורק בגלל שהלווה הודה שהוא לא מזויף, אתה מאפשר למלווה לגבות על ידי השטר הזה מנכסים משועבדים. אז אותו דבר פה, השטר המכר הזה הוא לא עושה כלום, אבל בגלל שהמוכר מודה שהוא כתב את השטר הזה, אז המוכר מתחייב לקונה באחריות. תוכה רבה, מה זה קשור? במקרה של רב אסי, השטר הוא טוב, הוא ניתן להיכתב, באמת הייתה הלוואה, אלא שחסר קיום. אז אני סומך על ההודעה של הלווה, והשטר יכול לגבות מנכסים משועבדים. אבל במקרה שלנו, השטר הזה לא עושה כלום, את העיקר המטרה שלו הוא לא עושה. אז למה שהקונה יוכל להשתמש בו בשביל להוציא את הכסף שלו מנכסים משועבדים? השטר הזה הוא בעצם אוויר. אז זה דעת רבה. השטר הוא אוויר כי הוא לא ניתן להיכתב. כלומר, מעולם השטר הזה לא היה אמור להיכתב, כי הוא בעצם מעיד על משהו שפשוט לא נכון, לא הייתה פה מכירה, ולכן אי אפשר להשתמש בו. עכשיו הגמרא מביאה על זה שתי קושיות. קושיה הראשונה של רבינה, אם אתה אומר ששטר שלא ניתן להיכתב, כלומר שלא היה אמור להיכתב ככה, פסול לגמרי, עכשיו אנחנו חוזרים לסוגיה הקודמת, אז למה בשטר מוקדם, שאמרנו שלפי רבנן לא פוסלים את כל השטר בגלל שיש בו משהו אסור, אז רבי יוחנן אמר שלמה בכל זאת פסול? כי אנחנו מפחדים שבכל זאת ישתמש בו. למה לא אמרו? פשוט כי הוא פסול מן הדין, לא מחשש דרבנן שהוא ישתמש בו. הרי זה שטר שלא ניתן להיכתב, כי לא היו אמורים לכתוב אותו כמו שהוא נכתב. דוחה מריימר, עוד פעם, זה לא קשור. שם העיקר השטר בסדר, באמת ההלוואה נעשתה, רק הם כתבו תאריך לא נכון. אבל כאן, העיקר של השטר פשוט לא נכון, המחירה לא נעשתה. לכן השטר הזה הוא אוויר, לכן אי אפשר להשתמש בו לגבות את הכסף של האחריות. קושייה שנייה, שזה כבר מקרה שכן מאוד דומה למקרה שלנו, אנחנו שלוש שורות לפני השורות הרחבות בעמוד ב', יש ברייתא שאומרת שאם אתה מכרת לי שדה שהיא לא שלך, ואז בא הבעלים האמיתיים ולקח ממני את השדה, אז אני יכול לתבוע אותך על שני דברים, על הקרן ששילמתי לך, ועל השבח שאני שבחתי את השדה. אומרת הברייתא, את הקרן אני יכול לגבות מנכסים משועבדים. אז זה לכאורה מקרה בדיוק כמו המקרה שלנו. במקרה שלנו, מכרת לי משהו אחרי שכבר נתת אותו למתנה לבן שלך. במקרה של הברייתא, מכרת לי משהו שפשוט לא שלך. אז למה במקרה של הברייתא הקונה יכול לגבות את הכסף שלו מנכסים משועבדים, כשהוא משתמש בשטר מכירה בשביל השטר החיות? ולמה במקרה שלנו רב אומר שאי אפשר? תרץ את הגמרא, במקרה של הברייתא כשמכרת לי משהו שהוא לא שלך, כנראה שלא היית נוכל גמור. באמת כן רצית שהעסקה תיסגר. בינתיים מכרת לי, אמרת, כשיגיע הבעלים המתים אתה תשבור את הראש. תקנה ממנו, תסתדר איתו. אבל במקרה שלנו, זה ברור שלא באמת רצית למכור לי. לא הייתה לך שום כוונה, עשית את זה רק בשביל שאני אפסיק לאיים עליך, שאני אגנוב לך את השדה. אז שם ברור שהשטר הזה מלכתחילה נקרא לא ניתן להיכתב, כלומר אין לו שום משמעות. לכן אי אפשר להשתמש בו גם לדברים אחרים, כמו שאני גבה ממך את הכסף, נכסים משועבדים. אבל במקרה של הברייתא, באמת התכוונת שאיכשהו השדה הזאת כן תגיע אליי, ולכן יכול להיות שהשטר הזה כן עובד. והגענו למשנה בעמוד ב'. המשנה עוסקת בדין של פסיקה על השער, שזה דין שדיברנו עליו הרבה בדפים הראשונים של הפרק. נזכיר רק מה זה, אני משלם לך עכשיו בתחילת העונה, ואתה מספק לי פירות עוד חודש או במשך כל העונה, כשהחשש הוא שאתה נותן לי זה במחיר זול בגלל שהקדמתי לך מעות כבר בתחילת העונה. מתי זה מותר? אז אומרת המשנה, יש שתי אפשרויות. או שכבר יצא השער, כלומר יש מחיר קבוע ואתה יכול להשיג את הפירות האלה במחיר שעכשיו שילמתי לך, או שאני יכול להשיג אותם. אפשרות שנייה, שלא יצא השער אבל יש לך את הפירות האלה. אז המשנה מתחילה בעניין של יצא השער, אחר כך היא מדברת על יש לך, והיא אומרת שלא צריך שיהיה לך את זה ממש מוכן, אפילו אם זה קצת חסר גמר מלאכה, כמו שיש לך ענבים באבית, זה המיכל שלהם לפני שדורכים אותם, כבר זה נחשב יש לך. אחרי זה המשנה דנה בפסיקה על זבל, שתנקם וחכמים אומרים שתמיד מותר כי זה קל להשיג. הגמרא תדון מה ההבדל ביניהם, ורבי יוסי אומר שגם פה צריך יש לו. הדבר השלישי במשנה לא נדבר עליו עכשיו, רק שנגיע לגמרא לגביו. הגמרא דנה מה זה יצא השער. יש שלוש אפשרויות למה זה יצא השער. מה שברור שלא מספיק זה השער של עיירות, כלומר שער של שוק מקומי, כי השער הזה הוא לא באמת קבוע. שער בינוני זה שער של מקומות גדולים, שזה למסקנה מספיק. יש שער עוד יותר גדול שהיה הווה מינה שרק זה יספיק, שזה אקלוואי וארבעי, כלומר שבעלי האוצרות פותחים את המחסנים שלהם, הספינות מגיעות, שאז כבר נקבע מחיר קבוע להרבה זמן כי יש המון סחורה בשוק, אבל המסקנה לא צריך את זה, מספיק השער הבינוני. לסיום, אנחנו נראה עכשיו שני מקרים של פסיקה על פירות, שבהם אמרנו שאם יש לו זה מותר, רק שפה הוא לא נותן לי בדיוק את המוצר ששילמתי עליו, אלא נותן לי מוצר יקר יותר, שאז אנחנו נראה שזה אסור. המקרה הראשון יהיה ששילמתי על חדש וקיבלתי ישן, המקרה השני יהיה ששילמתי על לקוטות וקיבלתי רגיל, נסביר את זה אחד אחד. המקרה הראשון, שחדש עולה 4 בסלע, כלומר זול, וישן עולה 3 בסלע, יותר יקר, ואני עכשיו פוסק על המחיר של החדש, אומרת הברייתא, אסור לעשות את זה, כי עד שהוא יספק לי זה כבר לא יהיה חדש, זה יהיה ישן, ואז המחיר של זה עולה, יוצא ששילמתי מחיר זול בשביל משהו שבהמשך יהיה יותר יקר, וזה ריבית, אלא אני צריך לחכות שהם ישתוו, שהחדש והישן יהיו אותו מחיר. באופן דומה אומר רב נחמן על פי הברייתא, יש תבואה שהיא מלוקטת והיא יותר זולה, אסור לפסוק על התבואה הזאת ממוכר שהוא בעל הבית, מותר לפסוק על התבואה הזאת ממוכר שהוא עני והוא עצמו מלקט תבואה כזאת. למה? הרי מה ההבדל? הרי שניהם יכולים להשיג בשוק תבואה מלוקטת. תירוץ ראשון, מסבירה הגמרא, נכון, שניהם יכולים להשיג, אבל בעל הבית יתבייש לעשות את זה. לכן זה לא נחשב שהוא יכול להשיג. אדם עני לא מתבייש, הוא יכול להשיג את זה. תירוץ שני, כשאתה פוסק עם בעל הבית, אז הציפייה שלך היא שאתה תיתן לו מחיר זול, אבל הוא יספק לך תבואה רגילה ולא תבואה מלוקטת. ולכן זה אסור, כי הוא מספק לך משהו שהוא יותר יקר. יש מפרשים שבאמת יספק לך את הזול, אבל בגלל מרית עין שיחשבו אנשים שהוא נותן לך את היקר, לכן זה אסור. הגענו לשמונה שורות לפני סוף עמוד ב'. עד כאן.